קטע מתוך הסליחות בלחן ובנוסח יהודי שירז שבפרס, ואנחנו כבר פונים אל הרב בברכת שבת שלום ומבורך, כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך, חיים טובים לכל עם ישראל עם הרבה הרבה בשורות טובות.
אמן ואמן. הרב, שאלה אולי שקצת אני מנסח אותה כאן מהאולפן. השנה בעוונות, בדיוק בסמוך לשבת זכור, חלק מהבתי כנסת נסגרו, ויש את ההזדמנות בפרשת כי תצא לשמוע את מחיית זכר המלאק. אולי הרב בהלכה ובהנהגה איך לנהוג בשבת הזו, במיוחד לאלה שלא זכו לצאת ידי חובה בפרשת זכור.
האמת שמעיקר ההלכה צריך האדם לשמוע את קריאת פרשת זכור אחת ל-12 חודש, שכן דרשו רבותינו את הפסוק זכור את אשר עשה לך המלאק, ולא בסוף כתוב לא תשכח. והגמרא דורשת שלמדנו מכאן 12 חודש, שנאמר נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. מה הנפטר עושים עליו אבל 12 חודש? כך אם מצאת כלי ואתה מחפש את הבעלים שלו כדי להחזיר לו, כמו שנקרא השבת, יש כל כך הרבה מצוות, אחת מהן מצוות השבת עבדה, שלצערנו היא מאוד לוקה בחסר. אנשים לא נותנים את דעתם מספיק על המצווה הזאת, שהיא מצווה מאוד יקרה, ויש בה יכולת להכריע את הכף לכף זכות ביום הדין. אז חייב לשמור את זה אצלו 12 חודש, ולהכריז מדי פעם בפעם. אז מכאן למדנו, אז יוצא, מכאן למדו בגמרא, וכך נפסק בהלכה למעשה. מרן בית יוסף כך כותב, שצריך לשמוע אחת ל-12 חודש את קריאת פרשת זכור. ואז נשאלה השאלה באחרונים, מה עושים בשנה מעוברת? שבשנה מעוברת יש 13 חודשים, ולא קוראים בפרשת זכור, אלא באדר שני. אז אם כן נמצא שעבר מהאדר הרגיל של שנה הקודמת, עברו יותר מ-12 חודש. אז החתם סופר ועוד כתבו שיכוון בפרשת כי תצא. ואז פרשת כי תצא, שקודם פרשת, קודם שנה מעוברת, יכוון לצאת ידי חובה, ואז באמת זה מועיל. לכן כאן, אני לא יודע כמה אנחנו נעשה תקנה בזה, אבל יש בזה צד של הצלה. מי שלא שמע את קריאת פרשת זכור, אז יכול לשמוע מחר ביום שבת בקריאה בתורה, ויכוון לצאת את החובה מן התורה. אמנם עברו הרבה יותר מ-12 חודש מאז, עוד 6 חודשים נוספים, אבל עדיין זה אנוס רחמנה פטרה, היו אנשים אנוסים ולא יכלו לשמוע את הקריאה, אז יוצאים ידי חובה הקריאה של השבת הזאת. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך לרב. אני רק אחזור על מספר הטלפון הרב קווי, 072-333-2925, ואנחנו נפנה למאזין הראשון. שלום לך, משה מיודענו מהרצליה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
כבוד הרב, אני מתפלל באיזה דגש קבוע, ואני קורא להם בתורה בשני, חמישי ושבת. ופתאום הביאו איזה תלמיד ישיבה, אומרים לא, התלמיד ישיבה נקרא. מה עליי לעשות?
טוב, הם כך רוצים. תראה, מה שהציבור מחליט, אז ככה אנחנו נלך אחרי החלטת רוב הציבור. אם רב הציבור, אם רוצים את הבן ישיבה, יקחו אותו. מה לעשות? כנראה יש להם סיבות משלהם.
אבל זה כבר אני שנים קורא בתורה שם.
נכון, אתה יש לך חזקה. יש בזה בהחלט דיון הלכתי. מי שהחזיק באיזה מצווה, אם מותר לנו לבוא עכשיו להפקיע אותה מידו, כי הוא החזיק באותה מצווה. השאלה אם יש להם איזה נימוקים אחרים שבגלל זה מסתתר מאחורי זה איזה נימוק, ובגלל זה הם לא רוצים אותך או הם מעדיפים אותו, אני לא יודע מה. צריך לשמוע בדיוק מה קורה שם.
מה עליי לעשות?
אל תעשה כלום, מה יש לך לעשות? מה? מחלוקת לא כדאי לעשות. כל טוב.
תודה, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא ישלם לו במקום אחר. תודה לך משה, ואנחנו עם אשר מאשדוד. שלום לך אשר.
שלום עליכם, שלום לרב, שלום.
שלום, שבת שלום.
רציתי בבקשה, אבל לפניכם אני אומר משהו לתואר לצד הרב. ראיתי את השידור של הרב אתמול, שלשום, לא זוכר מתי.
אולי כבודו יתמקד בשאלה, יותר כדאי מאשר נתעסק בדברים אחרים, כי אנשים מחכים בתור.
מחילה, אני מבין, אבל מחילה בכבודו.
טוב, אתה מתעקש לדבר, תדבר.
לא, לא, חד ושלום, פשוט. ראיתי שהתקרבו לרב בלי מצליחה, בלי כלום, וזה מאוד מאוד חשוב.
נכון, אני מאיר על זה, ומה אני אעשה? אז אנשים לא מבינים, אף פעם לא יבינו. אם אולי אתה תבוא, תלווה אותי, אז באמת אנשים יתרחקו. אני לא יודע.
עכשיו
עוד מה השאלה?
כן, השאלה שלי עליו, בעניין זה הזוהר הקדוש. הרב דיבר על שני יהודים שזה שם השם. עכשיו, איך ללמוד את זה בזוהר הקדוש? בתור שם השם, ומה לעשות? וגם האדנות.
אין תשובה גורפת, חד משמעית, בכל העניינים. יש מקומות שאני יכול להזכיר את שם השם, ויש מקומות שלא. כגון, אם הוא מזכיר פסוק, ואפילו חצי פסוק, אבל יש לו משמעות, אז אנחנו נזכיר את שם השם, כן? מזכירים?
אבל בזוהר הקודש זה הולך לצוף.
אבל, אלא שלפעמים יש הרבה הזכרות שם שמיים בתוך הזוהר, תוך הלשונות של הזוהר, אבל הזוהר האמת שאינו בחינם מזכיר שמות הקודש, אלא דרך אגב בהזכרת פסוק. יש הרבה מקרים יוצאים מן הכלל, והם הרבה, שהזוהר מזכיר שמות הקודש, אנחנו לא מזכירים אותם. ודאי שלא. אנחנו מזכירים אותם הוויה. ככה אנחנו אומרים. או אקיה, וכן זה הדרך, אלוקים, עדנות, צבאות, צבאות מותר להגיד. אבל לשאר השמות, אנחנו מזכירים אותם בכינוי, ובזה יצאנו את החובה. ברוך תהיה.
תודה רבה, חזק וברוך. אנחנו עם לירן מרמלה. שלום לך לירן.
שבת שלום לרב.
שבת שלום וברך.
קדוש ברוך הוא ייתן בריאות איתנה לרב להמשיך להגדיל תורה
ולהאדירה.
הרב, אנחנו רוצים לשאול את הרב בענייני דקדוק בתפילה ובקריאת התורה. אנחנו יודעים שבאותיות בגד כפרת שמגיעות בדרך כלל בראש מילה הן צריכות להיות דגושות. מה יהיה הדין כאשר המילה הקודמת הסתיימה באותיות, אחת מאותיות העבי? איך אנחנו צריכים
לראות כך? הנה יש לנו את הדוגמה הידועה, מברכת בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, וכן על זה הדרך. בורא מסיים באלף, זה אחת מאותיות העבי, ואחרי אותיות העבי יבוא רפא. אבל כל הכלל הדקדוק הזה זה באותה טבע, אבל זה בשתי תיבות נפרדות. בורא פרי. אז לא אומרים בורא פרי האדמה. בורא פרי העץ. יש מהנדסים שעושים כך. אבל זה לא נכון. ועיין, אם תרצה, תעיין גם בספר חזון עובדיה, בהלכות ברכות. שם הוא מביא את מה שהזכרנו. והוא מפרש בפירוש, מביא ראיות, שדווקא באותה תיבה אנחנו נעשה את את האות רפויה. אבל אם זה תיבה אחרת, שתי תיבות שונות, לא. הכלל הזה לא קיים. כל טוב.
תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. שלום לך חיים מחצור.
שלום א' וכבוד הרב.
שלום שלום.
רב, שאלה בהלכות צדקה. אנחנו יודעים שיש סדרה עדיפויות בצדקה, ושעני העיר הקודמים. אבל אם יש מישהו שהוא תלמיד חכם, שהוא בא מחוץ לעיר, והוא נותן שיעור תורה, ויש מישהו שהוא פחות בחלוקה לחגים, מי בעדיפות? האם זה שבא מבחוץ ונותן ועושה, והוא תלמיד חכם, והוא נזקק, או אחד שהוא גר ביישוב?
ברגע שהתלמיד חכם מגיע לעיר, והוא נותן שם שיעורים, הוא בפרט קבוע, אז הוא הופך להיות עני העירך. בהחלט כן. כי הוא, גם כשהוא נמצא בביתו, הוא חושב עליכם, הוא חושב על העיר שהוא צריך להגיע אליה, ומה הוא צריך לתת, מה הוא צריך לתת שיעורים. אז כן, אין כאן את השאלה של אני העירך. מה גם שהוא מלמד תורה, ורב שמלמד תורה, אנחנו חייבים, זה עוד סעיף יש בשולחן ערוך, תעיין שם, שבני העיר מצווים לפרנס אותו ולדאוג לכלכלתו ולכל ההוצאות שיש לו. אז לכן זה ודאי זה שונה כאן ברגע שהוא מלמד תורה. תודה רבה לך.
שם ישמור אותך הרב.
שלמור.
תודה רבה וחזק וברוך לרב. הנה, אנחנו עוד פעם עם באר שבע. שלום לך אלעזר, ידידנו.
שלום לך כבוד הרב.
שלום שלום.
הרב, אני רציתי לשאול אותך, אנחנו קנינו את הספרים של הסליחות, ואני חילקתי, קניתי בסביבות איזה 10-16 בערך. חילקתי, אבל אנשים שהם קראו בספר סליחות של אור בדרך עד היום, אז מופיע הרב, אחרי הבית בברית, אל תפר ביתך איתנו, ענני בעת בעונה הזאת, אז שם מופיע אלוקים, אתה ידעת הבנתי
לא נהגו לומר את זה. ויותר מזה אני אגיד לך, אני קיבלתי היום הרבה תלונות מאנשים על סליחות שנאמרים בכל מיני מקומות במהירות עצומה, מהירות הבזק, פחות מחצי שעה. אז בפירוש התשובה היא שזה לא נקרא סליחות. סליחות זה תחנונים לפני המקום. ומרן כתב בשולחן ערוך, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. אז ודאי שעדיף לומר פחות קטעים, אבל עם כוונה ובצורה קצת מסודרת. למשל, אנשי אמונה עבדו, אומרים את זה במהירות, אתה עוד לא מספיק לומר משפט, הוא מגיע למשפט השני והשלישי. אז זה לא כך עובד, זה לא עולה לשמיים. הסליחות צריכות להיאמר בנחת, ואם אין זמן, אז יש קטעים שאפשר לדלג עליהם. אז לכן, מה שנראה מיותר, רצינו להכביד על הציבור, כי זה לא נכון להכביד על הציבור, אז את זה באמת השמטנו, כי אנשים לא אומרים את זה, מנהג ירושלים לא לומר את זה. ברוך תהיה.
תודה רבה. אש התורה בקולו של ידידנו אלעזר. אנחנו עם יעקב מהצפון, שלום לך בבקשה.
שבת שלום
וברך
לכבוד הרב, חיים טובים.
שבת שלום וברך.
כבוד הרב, רציתי לשאול, במסכות שאנחנו לובשים, יש באזור האף ברזל כזה, או פשוט ברזל בפלסטיק, שזה מתקבע בצורת
האף. אני שומע אותך מטושטש בשליחות שאנחנו, מה אמרת?
במסכות, תחילה, מסכות.
מסכות, נו.
כן, כשאנחנו לובשים, יש באזור האף ברזל כזה, או פשוט ברזל בפלסטיק, שזה מתקבע בצורת האף. השאלה היא בשביל מתקבע את הברזל הזה.
אין בזה שום בעיה, כבר עלתה השאלה הזאת כאן. כאן במקום ושאלו האם יש בזה מרקה בפטיש, אנשים מחפשים כל מיני חומרות. הלוואי והיינו שומרים את עצמנו לא לדבר בבית הכנסת, שזה הרבה הרבה יותר חמור. הזוהר צועק על זה שעביד כלנה עושה ביזיון וצער לקדוש ברוך הוא, והשכינה צועקת מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי. לכן צריך לתת את הדעת. הנה, מגיעים ימים נוראים, אנחנו לא יודעים האם נוכל להתפלל בתי הכנסת או לא נוכל, כי השם ישמור, המגפה ממשיכה להשתולל. הגענו ל-891 הרוגים כבר, זה מספר שאי אפשר לעכל אותו במוח, ולמעלה מ-2000 איש ליום, זה דבר חמור מאוד מאוד. זה הרי שאנשים לא מספיק נזהרים, צריכים להיזהר. אז יש דברים הרבה יותר חמורים שצריך לשים לב עליהם. וגם אם היה איזו בעיה במסיכה, ברגע שזה דבר של פיקוח נפש, ודאי מותר להתקין את המסיכה וליישר אותה בדיוק לפי המידות של הפנים של האדם. ברוך תהיה.
תודה רבה,
ושם ישמע
אותכם, כל טוב.
תודה וישר כוח. והנה שלום לך רבי מסעוד מפתח תקווה.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
שלום כבוד הרב.
שלום.
השאלה שלי, כבוד הרב, נער בר, ילד בר מטווה שהגיע ל-13 ועוד לא הניח תפילין ורוצה לקרוא בתורה בשבת את כל הפרשה, אם הוא יוצא חובה את הציבור, זה השאלה כבוד הרב.
קודם כל הוא חייב להניח תפילין ולא מגיל בר מצווה אלא כבר כמה חודשים קודם. אנחנו היינו נוהגים שנה קודם. היום למדו, האשכנזים נהיו הרבנים שלנו מה לעשות, אז עושים את זה חודש, לא קודם. כך הם עושים, כך נוהגים. אבל האמת צריך להתרגל כבר שנה מלפני כן, בגיל 12 ויום אחד. אז זה דבר חמור מאוד. דבר שני, כבר צעקנו כמה פעמים והתרענו על זה, מנהג מאוד רע ומאוד פסול שנותנים לנער הבר מצווה לקרוא את הפרשה. ולמה? כי מפורש בהלכה, כך נפסק בגמרא, כך כתב הרמב״ם במרן השולחן ערוך, אסור לקרוא אפילו אות אחת שלא מן הכתב. עד כדי כך. ואנחנו רואים, ואני יכול להעיד, ובוא נעשה בדק ונעשה אפילו, לא צריך לעשות סקר, אלא ילד ילד שבא לקרוא בתורה, הוא קורא בעל פה. הוא אפילו מקבל פתאום איזה מין אילפון כזה, והוא מתנתק מכל מה שסובב אותו, הוא לא שומע מה אומרים, מה מהירים, מה לא מהירים, והוא קורא, הוא יודע לדקלם את כל הפרשה. הוא חושב, הילד הבר מצווה, שמה הוא חייב לעשות? לקרוא את כל הפרשה, וזה לא נכון. זה לא נכון ולא נכון. למה? כיוון שהמקור, המנהג הקדום, וכך נהגנו אנחנו, שהיינו בר מצווה ועוד, וחברנו ובשאר העולם, פה בירושלים, בכל הערים, שהחתן הבר מצווה היה עולה מפתיר. מתנאי שזה לא מפתיר של חובת היום, זה לא ראש חודש או אחד מהמועדים, אבל הוא עולה מפתיר. מדוע? כדי, כך כתוב פירוש, הרב חידה כותב, כדי שיתרגל ויקרא לנו גם בתורה, גם בנביא. אז יש עניין שיגיד, דווקא חתן הבר מצווה יקרא בתורה את הפסוקים של המפתיר, וזה סך הכל שלושה, אולי ארבעה, חמישה פסוקים, אולי. אבל בדרך כלל זה שלושה פסוקים. ואז הוא קורא את ההפטרה, ואת ההפטרה הוא צריך לעזור עליה כהוגן, ולהגיד אותה כמו שצריך. זה לא נכון שהוא מפחד האבא שמה הוא ימות כי הבן שלו קורא מפתיר. אנשים נכנס להם ג'וקים בראש, שכאילו הקדיש בא בשביל מתים, וההפטרה בשביל נפטרים, וכן על זה הדרך. וזה לא נכון. אז לכן צריך להפסיק עם המנהג הזה, ולתקן תקנה שאין דבר כזה שחתן בר מצווה יקרא את כל הפרשה, אלא יקרא רק את אותה עלייה, ואפילו מאותה עלייה ניתן לו רק שלושה פסוקים, אבל יקרא אותם כהוגן, הוא מתוך הכתב. כשהוא עובר משורה לשורה, הוא ימתין עד שהוא יראה את התיבה בשורה החדשה, ואז הוא יגיד אותה מתוך הכתב. אחרת, לא יצאנו ידי החובה. ברוכים תהיו.
טוב, תודה רבה, כבוד הרב.
אמן ואמן. תודה לך, המאזין מפתח תקווה. הרב, שאלת המשך בהקשר הזה. אולי הרב ירחיב על עניין של סגי נהור שהולך עולה בתוך השבעה של העולים חובה.
מה הוא עושה?
סגי נהור, לעניין הקריאה, כמו שהרב דיבר, סגי נהור.
מה עניין הקריאה? אמרת שבעה, מה הקשר?
בתוך השבעה, בתוך השבעה.
יש שתי בעיות כאן. אז כן, אני שאלתי אותך שוב. אחד, אבל בתוך שבעה ימים לא עולה לתורה, ולא עולה חזן. האשכנזים נהגו כן, בדווקא לעלות. הספרדים נהגו שהוא לא עולה חזן. פירוש. אותו הדבר הוא לא קורה בתורה. כמה דיונים יש בפוסקים על זה. עיין אמת ליעקב והרב ארגזי, עיין לדוד אמת וספר החיים, חיים לרבי חיים פלאצ'י ועוד, שדנו בזה באורך ואסור לאבן תוך שבעה לעלות לתורה. אלא אם כן חל יום השבעי בשבת, ואז קראו לו את הפסוקים אחרי שחרית לא יבוא עוד שימשך ויחייך לא יאסף, אז הוא יכול לעלות לתורה. עכשיו שאלה שנייה לגבי סגי נהור. סגי נהור, אם מותר לו לעלות לתורה או לא, דעת מרן שלו, אבל המנהג בהרבה מקומות שהוא כן עולה. ויש בזה מסעים ומתנים, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי זה נושא די מורכב, וגם מאוד רגיש, שאני לא יכול לפגוע בו. תאר לך שאדם סגי נאור, הוא מחתן את הבן שלו, והוא לא יכול לעלות לתורה. וכן זה הדרך, הוא רוצה לעלות ביום שמחת תורה, ואני אומר לו, לא, אתה עלה לתורה. לכן, כמה פעמים שאלו אותנו באופן אישי, אמרתי לו שאני לא, לא מגיב, מה שהוא רוצה שיעשה, מה שהוא מרגיש. אז אם הוא מרגיש מאוד לא טוב עם זה שהוא לא עולה לתורה, אין בידינו למנוע ממנו. כיוון שהרבה מהפוסקים כתבו שנהגו כן לעלות. וכבר הגאון יביע עומר כתב על זה כמה תשובות, בכמה חלקים בנושא הזה, ועוד 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 פוסקים, בלי ים של פוסקים יש בנושא הזה, וויכוח ידוע עתיק יומין בין הפוסקים, האם כן עולה או לא עולה. אז לכן יש כאן שתי בעיות, אבל בכל אופן לקרוא באופן קבוע, ודאי שלא, כי הוא צריך לראות את הכתב. ואם הוא לא רואה את הכתב, אז זה לא יצאנו ידי חובה. ברוכים תהיו.
תודה לרב, אנחנו נשמע עוד שאלה. בבקשה, אברהם מרחסים, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול לגבי אם שמים תבלינים, נגיד פפריקה, מרק עוף, על סיר של חמין, ושהחמין הוא עולה עדים ממנו מבעבע בשרי. ואחר כך רוצים עם התבלינים האלה לשים נגיד בחביתה חלבית עם גבינה צהובה או משהו. זה בסדר או שזה צריך להשתמש לעשות תבלינים לבשרי?
לא. אז לכן, תמיד אנחנו נזהרים ומזהירים שכששמים תבלינים לא ישימו ישירות מהצנצנת או מהקופסה, אלא דרך כף. או כף צרית, ואז יקחו את התבלין, אותו תבלין, ויערבו בתוך הסיר. הרי גם אם שמים תבלין, צריך לערב אותו. אם לא מערבים אותו, אז יש פינה אחת כן, ופינה אחת לא, לא לקחה כלום. אז צריך לערב אותו. אז לכן, בין כל צריך להשתמש בכף. אז מראש לוקחים את זה בכף, ואז אין לי בעיה של העדים. כי באמת, בשולחן ערוך מובא, שכל מין מאכל שקיבל עדים, האם הוא הפך להיות בשרי או לא, או להפך, גם בחלבי, גם כן יש את השאלה הזאת. העניין הוא, אם העדים היו בחום כזה, או בצורה כמו קיטור, שיד צולדת בו, זאת אומרת, זה הגיע ל-40-45 מעלות, אז זה בהחלט נאסר. לכן צריך להיזהר מאוד בעניינים האלה, בפרט במטבחים ששם תולים לפעמים את הכלים שהם ידיות, ותולים אותם על מסמרים או על איזה מתקן מיוחד מעל הגז או מעל המקום של הבישול. ויש שם כלים חלביים, זה בהחלט בעיה. צריך להיזהר בזה. ולכן, לא להניח ישירות מהתבלין אל, מהצנצנת ישירות אל הסיר.
והעדים, כאילו שהם לא חמים שהיה צולדת בו.
הסברתי לך, למה כדאי, למה לבזבז את הזמן? הסברנו שאם זה היה צולדת בו זה אסור. לא היה צולדת בו, זה לא לכתחילה, אבל בדעבה זה מותר. כל טוב, ברוך תהיה.
חזק וברוך, תודה לרב. השאלה, אנחנו, שאלה אחת, כבוד הרב.
לא, צריך שמחילה. הרי היה סדר שמי שעולה, אז הוא שומע אחר כך את התשובה דרך הרדיו.
נכון, אנחנו
הוא לא יכול להמשיך להתערב, כי אחרת אין זה סוף. זה דיאלוג שלא נגמר אף פעם.
נכון, כמו רעיון והשאלה וגם התשובה. ברשות הרב, אנחנו חוזרים לליאור ממגדל העמק. שלום לך, ליאור.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
הרב, בסליחות כל ציון מובא שם מצוות מעשה הצדקה. מובא שמתת מטבע 35 מטבעות מיד שמאל, מיד ימין לשמאל, ובסוף הלימוד יש שם צדקה ויאמר. השאלה שלי, אם כל מטבעות מעבירים אותם לקופת צדקה שיש בבית או מקום אחר, או מה צריך לעשות עם המטבעות שעשינו איתם את כל המעשה הזה?
כל מטבע שאדם מפריש לצדקה, הוא לא חייב לשמור את אותו מטבע כסגולה ולהעביר אותו ישירות אל הגבאי או אל העני. זה לא הוגן ולא אתי, לא נכון. אלא הוא צריך לצרף את זה לשטר, ואז ייתן את אותו שטר או אותו צ'ק או אותו זה בכסף גדול יותר, וייתן אותו לצדקה. אז אפשר להמיר אותם בפירוש, בפירוש, גם בתוך כדי שהוא עושה את מעשה הצדקה. נאמר, יש לו רק 10 מטבעות, אלא יותר מ-10 מטבעות. אז הוא את שכך, אחרי שנתן 10 מטבעות, לדוגמה, 10 שקלים, אז הוא ימיר את זה כולם, את כל העשרה, במטבע של 10 שקלים, וישים את המטבע במקומם, וימשיך לעשות את מעשה הצדקה. אבל בכל אופן, מכאן צריכים לזכור שגם מי שעושה פדיון נפש, הוא לא צריך לשמור את אותם מטבעות ואת אותם מטבעות להביא לידי הגבאי. לא. הוא יכול להמיר אותם במשהו אחר, בכסף אחר, ולשלוח את אותו כסף אל תעודתו. תודה רבה.
תודה וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאיר מנהריה, שלום לך.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
כבוד הרב, יש לי שאלה. אני מעביר סליחות לנוער בחצות לילה, ורציתי לשאול אם אני עולה לישון לפני חצות לילה על המיטה, אני אומר קריאת שמע על המיטה ברכותיה, אחר כך לאחר הסליחות אני חוזר שוב פעם, נסיים את הסליחות, חוזר הבתה לישון שוב פעם, מה אם צריך להגיד עוד פעם קריאת שמע עם ברכותיה?
אני עוד נמצא, עוד כשקמת בפעם הראשונה, שקמת בפעם הראשונה, מה אתה עושה? איך אתה עכשיו הולך להגיד סליחות? מה אתה עושה?
לא, מה פתאום? נותן לי ידיים, לאחר מכם ברכות התורה.
נותן לי ידיים עם ברכה. אז זה חשוב להדגיש, כי הציבור שומע אותנו. מי שישן קודם חצות, חצי שעה ישן בלילה, זה נקרא שנת קבע עמיתתו. הוא, שהוא קם, הוא צריך חייב ליטול ידה בברכה, לברך על נטילת ידיים. ואחר כך בבוקר הוא לא צריך לברך עוד פעם. ואז הוא מברך ברכת התורה, ברכות התורה, והוא יכול ללכת לומר סליחות. כן, עכשיו מה השאלה שלך? שאתה חוזר לישון פעם נוספת, אתה לא צריך להגיד קריאת שמע. אתה מיד הולך לישון ושכבת וערבה שנתך. רק לא לשכוח לקום בזמן לקריאת שמע של שחרית, שיהיה בזמן קודם שעברו 3 שעות. ברוך תהיה.
תודה רבה וישר כוח. כבוד הרב, הרבה שאלות על הסליחות, אז אולי אני אקבץ. אחת שחוזרת על עצמה, קשה לי גם לעשות תיקון חצות וסליחות, מה עדיף? שאלה הרב מכיר.
לא, זה טעות ידועה, טעות מפורסמת. תיקון חצות זה הלכה בשולחן ערוך, תיקון חצות זה מוזכר בתלמוד, תיקון חצות הזוהר החמיר בזה מאוד מאוד מאוד, ועיין, כדאי לעיין בספר חסד האלפים לרבנו לעזר פאפו, מעל הפלא יועץ, כמה מתנות אדם מקבל על ידי אמירת תיקון חצות. נמחלים לו כל עוונותיו, נשמתו נטהרת, מתבטלים מעליו כל גזרות קשות ורעות, תפילתו נשמעת, ועוד ועוד מתנות בלי סוף, וזה מסוגל גם לבנים צדיקים, מי שאומר תיקון חצות בלילה. מתי? בחצות היום. מתי זו חצות הלילה? היום זה כבר התקדם ב5 דקות. למשל, את אמש זה היה 10:20, 12:40, וכבר חצות לילה. אז יכול לומר אז את תיקון חצות. אלא מה, הוא הולך להגיד סליחות, אשרה ואשרה חלקו, שיגיד סליחות. אבל מיד אחרי הסליחות, יאמר תיקון חצות. זה הדבר הכי חשוב. ברוכים תהיו.
כן, עוד שאלה, אני חושב שהיא באמת ייחודית.
חבות,
לגבי סליחות לנשים, הנשים מחויבות, לא מחויבות, במה מחויבות?
נשים לא חייבות לומר סליחות, אבל הן יכולות לומר, ועדיף שאומרו בבית ולא יצאו החוצה. כבר רבנו חיים פלאצ'י העריך בזה מאוד בספריו. עוד הבעיה הייתה בטורקיה ובכל המדינות, שנשים יוצאות בלילות או לשנות בוקר, ואז גברים מסתכלים עליהם, כי בלילה זה יותר בולט, יותר מושך את העין, והיצרה עובד כפול ומכופל בלילות מאשר ביום. ולכן לא כדאי להם לגרום מכשול לגברים, לכן לא כדאי שיצאו. אם הם רוצות לשמוע, שישמעו, יקשיבו בבקשה. ואז ישמעו את הסליחות, היום יש ברוך השם מדיה, דרך המדיה אפשר לשמוע, אפשר להצטרף, אפשר להוריד דמעות, אפשר להתייחד עם הבורא. הכל אפשר לעשות, היום אין לנו שום, זה אפשר דרך הטלפון, כל מיני כלים להשתמש בהם לדברים טובים ולתועלת. כן, מה עוד?
זהו, אני חושב שנעשה את נחתה, נפנה למאזינים. שלום לך, אברהם מתל אביב, בבקשה אברהם.
שלום רב, יש לי שאלה כבוד הרב. כן. האם אפשר להשיב לבעלים מכשיר לא כשר? אדם שנאבד לו מכשיר לא כשר, האם אפשר להשיב את המכשיר לבעליו?
אני לא יודע, זה כל מקרה לגופו, תלוי מי זה שאיבד אותו. אם הוא רופא, אז הוא צריך את זה. אם הוא עורך דין, אם הוא סוחר שמסתחר מעבר לים וכדומה, אז הוא צריך את אותו מכשיר. אז אני לא יודע מה לפסוק. בצורה גורפת אני לא יכול להגיד. ולומר שלבטן מצווה לשבת עבדה בגלל שזה לא קשר, אני לא יודע. אני קטן בשביל להחליט בדברים אלה. יש את גדולי הדור, תשאל אותם. ברוך תהיה.
כן, תודה רבה, ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. שלום לשואל, בבקשה. שלום, כן. שלום. שומעים?
שלום הרב.
כן.
שלום ברכה.
הרב, פעם היה לנו סופר, קראו לו הרב שלום קור. אז רציתי לשאול הרב עם השם הרב שלום אפשר לקרוא, וגם השם רחל הרב. הרב שלום ורחל.
רחל לא מוזכר בשום בפוסקים שלא קוראים את שם רחל. לכן, תוריד את זה מהפרק. לגבי אבשלום, דנו בזה הפוסקים, גם הגאון הרב חידה בספרו שם הגדולים ועוד כמה מספריו, אז הוא דן שם האם כיוון שאבשלום מרד באביב וקרא לו מה שקרה, האם כן לקרוא את השם אבשלום, או לחילופין להגיד אבי שלום, כי ככה היינו במשנה, חנן בן אבי שלום אומר. אז המסקנה שאפשר לקרוא אבי שלום או אב שלום, לכן לא טוב שהזכרת שמות של אנשים, בפרט אנשים ידועים. בבקשה ממך, אני מבקש מכולם לשמור את הפה ואת הלשון ולא להעביר ביקורת על שום אדם מישראל. אז ברוכים תהיו וכל טוב.
כן, כן, תודה לרב. אנחנו פונים לשואלת הבאה. שלום לך גברת מרב מבני ברק. שלום, אנא מכם תהיו קשובים, ככה זה אפילו לא. טוב, אז אנחנו נפנה לשואל הבא. אפרים מראשון לציון,
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום.
שבת שלום. רצינו לשאול האם מותר לסתור קיר בבית הכנסת על מנת להתקין שם כספת?
אם הכספת תשמש לבית הכנסת, צורכי בית הכנסת, כל משהו צורך לבית הכנסת מותר לעשות בכותלים של בית הכנסת. ואין בזה משום לא תעשו כן לשם אלוהיכם. כך הפוסקים דנים בזה, בעיקר תראיין בעשדי חמד, מערכת בית הכנסת, הוא דן בזה באורך, בכל העניינים מה מותר ומה אסור. יש צריך לדעת שאפילו לצפוק מסמר בכותל של בית הכנסת צריך לשאול ולדעת על מה ולמה הוא עושה כן. אז כן, אדם שיש לו מודעה פרטית או כל מיני דברים פרטיים, אסור לו לשים אותם או להדביק אותם או לקלקל על ידי זה את הכותל של בית הכנסת, אלא יעשה את זה בחצר, בחוץ או במקום אחר. ואפילו כותל שבין ביתו של אדם לבית הכנסת, יש כמה שאלות לגבי השימוש בקיר הזה, האם מותר, יש קיר משותף, מצד אחד זה בית הכנסת, מצד שני זה הבית הפרטי, אז יש דינים והלכות מה מותר ומה אסור. לכן בכל מקרה לגופו צריך שאלת חכם. ברוך תהיה.
תודה, שבת שלום.
תודה, שבת שלום. אנחנו פונים למאזינה מחיפה. שלום לך גברת שושנה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, בפרק שירה נאמר שדוד המלך סיים את ספר תהילים, אז כתוב שהוא שאל את השם אם יש בריאה שאומרת שירות יותר ממני, ואז הצפרדע אומרת לא, אני יותר ממך. איפה רואים את השירה שלה?
אנחנו ולנו את המקלטים ואת האוזניים להקשיב לשירה של הצפרדע. אבל כשהיא מקרקרת, היא משבחת את הקדוש ברוך. אפילו הציפורים בבוקר. אז וכן זה הדרך. כל הבעלי חיים, כל אחד, כפי שאנחנו רואים בפרקי השירה. אז יש להם שירה. והאמת הפשט של המדרש זה שהמלאך הממונה עליהם הוא שאומר שם למעלה שירה במרום. ברוכים תהיו.
תודה
רבה, חזק וברוך לכבוד הרב. הרב, אני אזכיר כבר עכשיו את השיעור קיבלתי מאלירן, הפעם זה בקריית גת, בשעה טובה. הרב מגיע ביום שלישי כמין נגוע בקודש לשיעור בקריית גת אצל הרב ברגר. הכתובת כבר אנחנו נזכיר אותה, אבל עוד פעם, כבוד הרב, שאלה לגבי הבן איש חי שמגיע אלינו עוד פעם, מה תרומתו של... השאלה היא כמובן, זה לא שאלה...
אתה רוצה שאני אקפל את כל פרקי חייו וגדולתו וגאוניותו של אותו גדול וקדוש.
אפס קצהו.
אני יכול רק לומר דבר אחד, שהיו לנו שלושה ענקים שבלטו בחיבוריהם, ושלושת המעניין שמם חיים. וכשעד לא נפטר זה, נולד זה. הראשון היה הגאון החידה, ששמו היה חיים יוסף דוד אסולאי, זכותו תגן עלינו, ועוד בחייו, לפני פטירתו בטקסו, נולד רבנו חיים פלאצ'י באזמיר, והיה כבר זרחה שימשו, עוד בגיל צעיר, הוא היה בן של אבא גדול, אביו רבי יעקב פלאצ'י, הענק בתורה, והיה רב של העיר, והוא בא מילה מקום אבותיו, ומצודתו הייתה פירוסה על כל העולם. היה לו קשר עם כל חכמי ישראל בכל מקום בעולם. עוד לא נפטר רבנו חיים פלאצ'י, הוא היה עדיין בחיים, נולד הגאון רבי יוסף חיים בבגדד, והוא אפילו התכתב עם רבי חיים פלאצ'י. שרבי חיים פלאצ'י פעם שלח שאלה לאביו רבי אליהו חיים, והבן רבי יוסף חיים השתוקק מאוד לעיין באותה סוגיה, וכתב תשובה ושלח אותה כבר לרבנו חיים פלאצ'י, ואחרי התשובה שלו הגיעה התשובה של האבא. ואז הוא אמר לו, יפה כוח הבן מכוח האב. והגאון רבי יוסף חיים חי 75 שנה, אבל הוא עשה גדולות ונצורות, מה שאחרים לוקח להם 1,000 שנים, הוא עשה את זה ב-75 שנים. הוא חיבר חיבורים בכל מקצועות התורה. אין לך דבר שאין עליו חיבורים. פרקי אבות יש לו למעלה משלושה חיבורים. תהילים יש לו כמה וכמה חיבורים. על השס, על התלמוד, על הרמב״ם, שאלות ותשובות, חקירות בהלכה, דרשות, משהו, נחל שוטף, היה שולט בכל המדרשים, אבל מעל הכל, הקדושה, התהרה, העוצמה, הרוחניות העצומה. הוא היה גם ידוע שהיה בעל רוח הקודש, והיה מאוד ענק, ובזמנו היה כאן בירושלים, מה זה בזמנו? בשנת תפרס סמך והלאה, הייתה מחלוקת גדולה פרצה, את מי ימנו ראשון לציון. היה עדיין חי הרב יעקב מאיר עליו השלום, ואז, סליחה, היה חי, אני החלפתי את השמות, הישא ברכה רבי יעקב שאול אל ישר, נפטר בתרסו, דווקא סמכפב. ואז הייתה מחלוקת גדולה, והסכימו כולם להביא את הגאון רבי יוסף חיים, ושלחו ביד הרב מציון חזן, והוא סרב לחלוטין, אפילו שהוא מאוד קמה לירושלים, והיה שולח את כל הספרים, הכתבים שלו, לירושלים כדי שיותפסו כאן, משתי סיבות. סיבה אחת, שיקבלו קדושה של עיר הקודש, ושתיים, כדי לפרנס את עניי ירושלים. כי זה פועלים וזה הובלות, זה דפוס וכו'. אז זה עושה, מניע את הכלכלה. אז הוא דאג לזה, ואפילו שבבגדד היה בית דפוס ידוע. הוא בכל זאת, הוא שלח לירושלים, את כל ההדפסות, הכל עשו שם, והיה... בצורה מדהימה, הוא כתב ספרים, אפילו הוא כתב ספר שהוא יותר, פחות הלכתי, אבל יותר מוסרי וחוכמת חיים לנשים. קרא לו בערבית, הוא חיבר אותו, קנון נסע. זאת אומרת, חוקי הנשים. אני זכיתי לפני למעלה מ-30 שנה לתרגם אותו, והוא יצא בשם ספר חוקי הנשים. הוא מדבר על הנשים באיזו שפה מיוחדת, עם משלים ועם מעשיות קטנות, וכל פרק עוסק באיזה נושא, ובענייני העולם הזה הוא היה בקיא, בענייני בריאות, בענייני רפואה, ובכל מיני עניינים, איך גידול ילדים, הריונות, וכל מה שמתלווה לכך. כך שהוא היה גם ממרום קדושתו ועוצמתו למעלה בקודש, הוא הביט גם לאלה הנמצאים למטה, הכי למטה שיכול להיות. ספרו לשון חכמים ידוע כספר מדהים, שני חלקים, עם כל מיני תפילות ותיקונים ועוד ועניינים. ומה אני אשב לספר? אני מפחד מאוד שאני אחטא לאמת, ואחטא גם, כי כל המוסיף בורע. ולכן צריך לדעת שזה היה איש ענק, והראיה שצדיקים מדעתם קרויים חיים, שגם היום, למעלה מ-100 שנים כבר הוא נפטר בתף רש סמך ת', מאז עברו כבר 111 שנים עברו, ועדיין שמו הולך ומתפרסם, מתגלגל ומתרחב בכל העולם כולו. אשרה ואשרה חלקו, והוא יעמוד בתפילה עלינו ויבקש רחמים על עם ישראל.
אמן ואמן. הרב, אנחנו נעשה עוד שאלה של מאזין שממתין לנו. שלום לך חיים מהצפון, בקצרה בבקשה.
שלום לך כבוד הרב.
שלום, שלום.
השאלה שלי, בפרשת כי תצא, רשום כי תהיינה לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. הוא ממשיך, האהובה והצנועה, והיה בן הבכור לשנייה. למה בהקבלה הוא נותן את הראשונה אהובה ואחר כך צנועה, והוא מחליט שהבן הבכור לשנייה, אבל פי שאחר כך הוא מפרש, כי הוא ראשית עונו, לא משמעת
הבכורה. יש בזה כמה וכמה ביורים בפוסקים, וכל אחד ניסה בדרכו הוא לפרש את הדברים. אז זה שכתבו במענה לשאלתך, שהבן של האהובה נולד רק אחרי 9 חודשים. ואילו הבן של השניאה, שהוא למעשה נוצר אחר כך, כי הוא נשא אותה בתקופה חודש או חודשיים אחרי הראשונה, והיא ילדה בחודש השביעי, ואז הוא עקף, כאילו בבטן הוא עקף את הבן השני, ועל זה באה התורה להזהיר. זה אחד התירוצים, אבל יש הרבה תירוצים בנושא הזה. עיין במפרשים, העריכו בזה לאורך ולרוחב מה העניין, וודאי שהתורה מדברת גם ברמזים לכל מיני עניינים. לנו בפרט, כל הפרשה מדברת כעת על חודש אלול, כמו שבזוהר הקדוש, אתה רוצה תעיין בזוהר פרשת כי תצא, מה הוא כותב שם, המלחמה עם היצרה, ו-30 יום בחטא את אביה ואת אמה, 30 יום הנשמה בוכה על האדם, זה 30 יום של אלול, והיא מבקשת ומתחננת שנכתב ונחתם בספר חיים טובים, ושתהיה לנו שנה טובה ומבורכת. ולכולם, לכל המאזינים ולכל עם ישראל, ולצוות היקר באולפן, ולך אבישי, ולכולם שיהיה חיים טובים ובשורות טובות וגזרות טובות, ישועות ונחמות, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו בנחת ולא בצער.
אמן ואמן.
ולשמור מרחק ולשמור עם מסכות, כי המצב לא טוב. מצב לא טוב, כדי שאנחנו נזכה בימים נוראים כן להתפלל בבתי כנסת. בבקשה.
כן, תודה לרב. אני רק אזכיר, שבת שלום, אזכיר השיעור ביום שלישי הקרוב, זה ערב הולדתו של הבן אישך, י"ב אלול, בבית הכנסת אוהל שרה, רחוב האתרוג 5, קריית גת. אז כל תושבי לכיש ואגפיה עד תל אביב ואפילו אילת מוזמנים. חזק וברוך לרב הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה. תודה רבה לכם, הצוות הנפלא שהיה איתי,